כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מורן, בואי תשימי את האוזניות. תוכלי לשמוע אותך, תוכלי לשמוע אותי ואת המוזיקה.
מדהים.
ערב טוב, מה העניינים?
ערב טוב, מעולה, עכשיו הרבה יותר כיף.
נכון.
לגמרי.
ניקח כזה אוויר מהשבוע והמנהלות.
שבוע סוער הזה.
אז אני אציג אותך, אז מורן אגסי לנג, היא האורחת שלי הערב בתוכנית שלנו של הרדיו החברתי הראשון. הפינה הספציפית הזאת היא מתעסקת על נשות עסקים ותודעה. כל אחת מהמרואיינות מגיעה ובעצם משתפת על התהליך שלה ומה קרה לה ואיך היה לה ואיך היא הגיעה למה שהיא הגיעה, וכל פעם מערכת מתחלפת. התוכנית הזאת היא עוסקת בנשים שעשו את זה, יעשו את זה או עושות את זה, והסיפורים האישיים שלהם. והיום יש לנו את מורני, ומורן היא גם מסעדנית וגם יזמית וגם כותבת בסתר, מה שנקרא.
כן, כותבת בסתר זה מעולה.
נכון.
כבר לא כל כך בסתר, אבל כן.
אז אני תמיד מתחילה בלשאול אותך איך את רוצה להציג אותך, אז בתגידי מה זה.
מסעדנית זאת ההגדרה הנכונה, למרות שאני מתעסקת, אנחנו תכף נדבר על זה, מסעדנות זאת מילה רזה מדי בעיניי לעולם הזה. בכל העולם הוא נקרא הוספיטליטי, זה מילה הרבה יותר רחבה למה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מערכים, וזה קורה בכל מיני רזולוציות. אז מסעדנות בארץ, בגלל שזו ההגדרה, אבל אותה אני גם מנסה קצת להרחיב ולשנות.
למה? יש הבדל?
כן, כי אם תהיה עכשיו בניו יורק ותיכנסי לבלומינגדיילס ותגידי למוכר you're very hospitable, הוא יבין למה את מתכוונת. זאת אומרת, לארח זה בכל דבר, זה לא רק בתחום המסעדנות. ובארץ זה מאוד מאוד רזה, ואני חושבת שבגלל זה מתייחסים אליו ככה. גם אנחנו, בתור העובדים בו, חלקנו, וגם הסועדים בו, ועכשיו גם המדינה, הממשלה, אבל זה ככה הניסיון הקטן שלי לשנות את זה. אני חושבת שאפשר לעשות המון המון שינויים דרך התחום הזה. אז אני מגדירה את עצמי כמסעדנית, אם אנחנו צריכות להיכנס להגדרות. בת אדם, לפני הכל, בטח בימינו. כותבת שירה.
צריך נדיר.
כן, לגמרי. זהו בגדול.
אוקיי, אז אנחנו, לכל אורחת שלי אני מבקשת שתבחר פלייליסט שלה, והשיר הראשון שבחרת, אנחנו נדבר על הגבירה ב... על זאת, נכון?
כן, לגבירה בחום.
לגבירה בחום, בואי תגידי לי למה בחרת אותה ומה. וואו. זה.
אוקיי, אז זה שיר שהכרתי דרך חברה שלי רותם, לפני המון שנים. זה שיר מדהים, שהוא במקור שונסון צרפתי, של ג'ורג' מוסטקי, שהוא בחור יהודי צרפתי. הוא כתב המון המון שירים, אפילו היה לו רומן קצר עם עידית פיאף, הוא כתב לשיר. והוא כתב את הגבירה בחום, כשהוא בעצם ניסה, הסתיימה לו המוזה, הוא הלך לפגוש בחורה בשם ברברה, הוא הגיע להביתה, ישב מול הטלוויזיה, ובהבא, והיא אמרה לו, מה אתה עושה פה? באנו לכתוב שיר, והוא אמר לה, אני אכתוב עלייך שיר, את אישה גדולה, והיא לבשה משהו חום. ומשם הוא כתב את הגבירה בחום בצרפתית, ואחרי כמה שנים יוסי בנאי, אהוב ליבי, ובעיניי אחד האנשים, היוצרים הכי מדהימים שהיו פה, ואילנה רובינה, תרגמו אותו. וזה כזה ארץ ישראל היפה עם שנסון צרפתי, ובעיניי הוא קצת יותר יפה מהמקור אפילו.
באמת?
כן.
אז יאללה, אז בואי ניתן לצופים, לצופות שלנו, ליהנות מזה.
בטח.
ואז אנחנו נצלול עמוק לתוך העולם שלך.
לגמרי.
יאלוש, תהנו. טוב, בזמן שאתם האזנתם לשיר הסופר מיוחד הזה, כי כזה אף פעם עוד לא היה לי, ואני שאלתי את מורן, למה? מאיפה הבאת את זה? אז גילינו בינתיים גיליתי שמורן חצי מרוקאית וחצי...
רוסיה.
חצי רוסיה. כן. טוב, הרוסי פה השתלט, אבל על הגנטיקה הפיזית, בוא נגיד ככה.
על הגנטיקה הפיזית לגמרי, אבל לא בפנים, לא בפנים.
לא בפנים? אז הבפנים זה המרוקאי?
אני מאוד יודעת להתאים את עצמי למקומות שאני נמצאת בהם. הרבה פעמים חברים שלי המציאו עליי, שקוראים לי צ'חלה אריסטוקרטית, שאני ככה, כשאני צריכה אני אצילית, וכשאני מתעצבנת, אז אוי ואבוי, אבל זה חשוב לדעת להיות ורסטילי, בטח בתחומים שאני עובדת בהם, וזה שורשים ככה חזקים מהבית.
אז האהבה לאוכל זה מהצד של אמא או של אבא? כי גם זה חזק וגם זה חזק
לגמרי.
בקטע של אוכל.
אבא שלי מאוד מאוד אוהב אוכל, הוא גם מבשל, הוא כובש דברים, הוא מחמיץ, הוא מבין המון המון באוכל. אבל אמא שלי זה, כל יום בחיים שלי התעוררתי בריח של סירים ואקונומיקה. ככה, הניגודיות שבזה.
כל
אבל,
יום, כל יום.
כל יום בחיים שלי התעוררתי ככה, כשגרתי בבית.
מה אכלת לארוחת בוקר?
סנדוויץ' לבית ספר, אבל תמיד היה לנו אוכל חם מוכן בבית, ואמא שלי הייתה אשת קריירה, שהייתה יוצאת ב-8 וחוזרת ב-6-7 בערב, אבל כל יום היה אוכל מוכן, ותמיד היו אנשים בבית, כאילו תמיד היה אירוח, זה משהו שגדלתי לתוכו, זה היה מאוד טבעי.
כן?
כן.
איך היה נראה האירוח אצלך בבית?
תמיד שמגיעים, אז הייתה כזה שתייה וקצת פיצוחים או ירקות, מטבלים, מזטים, מה שנקרא. ואז מתיישבים לארוחה, וארוחה מרוקאית זה ככה חלה, סלטים, ואז מגיעים למנות, כולם... אין כזה דבר, את יודעת...
סבתי.
כן, לא יודעים לצמצם. אבל זה תמיד פסטיב, זה תמיד צבעוני, זה תמיד כיפי, ומשם התחילה אהבה ענקית בעצם לאירוח ולאוכל.
היית רואה את אימא שלך, אולי גם את אבא שלך, אני שואלת, נוצצים כשהם מארחים?
אימא שלי לחלוטין, ההורים שלי התגרשו שהייתי מאוד קטנה, אז לא, אין לי חוויית אימא ואבא מארחים, אבל אימא שלי לגמרי, זאת אומרת, זה היה גם, אנחנו היינו מעורבות, אני והאחיות שלי, בהכנות ותמיד הבית מרוקאית, מעבירה ספונג'ה ככה לפני שהאורחים מגיעים, כדי שהם ייכנסו לבית נקי ומסודר, אז תמיד היה איזשהו טקס, שזה גם מאוד מאוד דומה למה שקורה בעולם המסעדנות, לצורך העניין, שאתה מתכונן להגעתם של האורחים, ממש דומה.
כן?
כן.
ואת רואה את המשיכה שלך לעולם הזה לטעמים או מאכלים ספציפיים יותר? או שיש פה את ה... דיברנו, כשהחבר'ה פה לא שמעו, אז דיברנו בינינו על הוורסטיליות.
נכון.
אז השאלה אם זה גם בא לידי ביטוי באהבה שלך לאוכל, זאת אומרת, האם יש אוכל אחד ספציפי שאת נורא נורא אוהבת, סגנון אחד שאת נורא אוהבת?
וואי, זה קשה מאוד להגיד אחד במשהו שהוא כזה כל העולם שלך. מטבח יפני זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, ניהלתי גם מסעדה יפנית 4 שנים, המינימליסטיות הזאת והטעמים זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, אבל התפתחתי לזה, זאת אומרת, אם פעם הייתי אוהבת דברים סופר גדולים ומטובלים, אז היום אני אוהבת כמה שיותר פשוט, טרי, איך משתנה ומתפתח עם השנים.
איך את מסבירה את זה?
אני חושבת שזה כמו כל דבר בחיים, ככל שאתה מנסה יותר, הניסיון מביא אותך להבנה שאתה אוהב המון דברים, ואתה מתמקד, ואתה מנסה את זה, אז אתה רוצה גם לנסות את זה, וזה משהו שהולך ומתפתח. וזה מקסים בעיניי, כי זה איזשהו מסע של גילוי עצמי.
את יודעת, זה מזכיר לי שאני בתור מעצבת, בתחילת הדרך, בתור עיצוב פנים, היה לי איזשהו צורך לטרוף את כל העולם. כן? זאת אומרת, זה קצת מזכיר לי את מה שאת מתארת פחות או יותר. כאילו בהתחלה, שאתה רק מתחיל את העולם הזה, אז אתה רוצה את הכל.
נכון.
ומהכל. ולאט לאט לאט מתחיל איזה מינון מסוים או איזה התכווננות מסוימת או פתאום זה נהיה אג'נדה מסוימת יותר בתוך התחום הזה שאתה הופך להיות טוב בו יותר ויותר.
נכון.
ומצד שני זה גם יכול להביא הרבה מאוד ריסון.
כן, אני קוראת לזה סוג של התמקצעות אולי, לנסות הרבה דברים, ואז שבסופו של דבר יש לך בעצם את הסי שלך. אני מאוד קשה לי עם אנשים שבמעבר חד, אבל אנשים שלא ממש יודעים על מה הם מדברים, והם לא ניסו את זה לפני. כאילו, אני חושבת שכדי להיות מאוד טוב במשהו ולהתמקצע בו, אתה צריך לעבור איזה שהם שלבים, גם בחיים עצמם, גם בקריירה. אסור לדלג עליהם בעיניי, זה כל כך חשוב להכיר הכל bottom up. וככה אני מנסה לעשות בכל דבר.
אז בואי נדבר על היסודיות שלך.
אוקיי.
השבוע היה לך שבוע מאוד מאוד מעניין.
נכון.
נכון?
כן.
מה קרה? מה קרה ביום שלישי? שמענו קצת רעשים וקולות. מדי פעם אני פותחת החדשות, אז אני מדי פעם מתעדכנת. אבל בואי שתפי אותנו, מה קרה ביום שלישי?
אז מה שקרה ביום שלישי זה שעלינו לעשות מחאה אזרחית בבלפור, מחאת המסעדות, המסעדנים, שסופגים פגיעה ככה ענקית בחודשים האלה, כמו כולם. יש כל כך הרבה מחאות וכולן די דומות. אבל עולם המסעדנות באמת היה איזשהו פינג פונג, במיוחד בשבוע, שבועיים האחרונים, עם ההחלטות הזויות האלה באישון לילה שעוברות כאן מתחת לרדאר של כולנו, לפתוח, לסגור, ואנשים קצת לא מבינים מה זה כרוך בהחלטה כזו, שבעל מסעדה הולך בלילה לישון, שהוא יודע שהוא פותח את המסעדה שלו מחר, ובבוקר הוא צריך לזרוק את הסחורה. זה מאות אלפי שקלים שנזרקים לפח, זה צוות שאתה צריך לשלוח הביתה, זה אורחים מאוכזבים כמובן, אבל מעבר לזה עולם המסעדנות הוא כל כך רחב, וזו שרשרת ענקית של באמת עובדים מעל ל-200 אלף איש בתחום בארץ, וזה רק מי שאני מדברת על עולם המסעדנות בתוך המסעדות עצמם. יש ספקים, יש דייגים, יש נהגים, זה דבר שפוגע בכולם. ומעבר לזה, ההפחדה הזו של אנשים לא לצאת החוצה, לא ליהנות, עולם המסעדנות זה חלק לא נפרד מעולם התרבות, שגם כרגע בהולד. וההפחדה הזאת מאוד מאוד קשה. הנתונים של משרד הבריאות מראים שאחוזי הדבקה במסעדות הם כל כך קטנים, והתקשורת משקפת דברים שבאמת גורמים לאנשים לפחד ולהיות בבית. עכשיו, ברור שזה מצב כלכלי מאוד קשה, ולכולם באמת, לצאת למסעדה זה מותרות, אבל זה בריא לנפש. והחלטנו שאנחנו עולים לבלפור כדי לקבל, יש לנו רשימת מטרות ואג'נדות, אנחנו חברנו.
מי זה החלטנו?
אז חברנו כמה מסעדנים וכמה אנשים, גם מתחום ההפקות. יש לנו את מאיה אביב, המפיקה שבאה ובעצם הפיקה איתנו את הכל, ומור שובבו, שהוא יחצן מדהים של מסעדות, והוא ככה לא עובד בחודשים האחרונים, והוא לקח את זה עליו לעשות את זה. והאחים דוקטור, והמון המון אנשים טובים, אפרת אנזל, שהיא יזמית קולינרית, מדהימה, ועוד המון המון אנשים טובים. חברנו, דיברנו עם כל השפים בארץ, ביקשנו בהם בעצם להגיע לירושלים, לבלפור, והמטרה שלנו הייתה לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. זאת אומרת, זה היה הצעד התודעתי כדי להשיג את המטרות שלנו, וזה לפתוח בית המחוי מול בית ראש הממשלה בכיכר פריז בירושלים, ולחלק אוכל הרעבים לכל מי שרעב. בכוונה לא הגדרנו את זה כנזקקים או רק העמותות, אלא כל מי שרעב מוזמן להגיע ולקחת אוכל. זה הדבר הבסיסי שאנחנו יודעים לעשות, בתקווה שכל הדרישות שלנו יענו, כי המצב מאוד מאוד קשה. המדינה לא מכירה, וזה כבר חודשים אחרי חודשים של כסף ששוכב בלי מתווה ובלי אסטרטגיה להמשך, ואנחנו ממשיכים.
תגידי, למה בעצם, זאת אומרת, איך הופכים ממחאה כזאת למצב ש... זאת אומרת, איך הגעתם למצב שאתם מגיעים לעמוד מול בלפור ומחלקים אוכל, כאילו, על הרעיון עצמו?
כן.
ספרי לי ככה על השיקולים מאחורי הקלעים.
אני חושבת שזה, ישבנו לעשות brainstorming, באמת הבנו שאנחנו חייבים לעשות משהו עם אימפקט, והדבר שאנחנו יודעים לעשות ברמה הכי בסיסית זה לבשל ולארח. והמצב פה מאוד קשה. אנשים פה באמת תכף אין להם מה לאכול, אנשים פה חווים תקופות נוראיות, ולפני שלכולנו אין מה לאכול, אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, וזה זה. ואני חושבת שגם הצעד הזה והאמרה של להקים סוג של בית המחוי ולחלק דבר הכי בסיסי שזה מזון מול בית ראש הממשלה, זה היה משהו עם אימפקט, היה סיקור מאוד גדול של התקשורת, כל העמודים הראשיים, תקשורת בינלאומית, ואנחנו מקווים שיושבי בלפור יתעוררו ממש ממש בקרוב.
מה את אומרת? יתעוררו?
אני בן אדם אופטימי מטבעי, אבל זה לא נראה ככה. ההרגשה שלי, וקטונתי, אני, את יודעת, הצוות הכי גדול שניהלתי בחיי הוא 80 איש, לא מדינה שלמה, ואני בטוחה שהם מנסים לעשות את הכי טוב שהם יכולים, אבל הניתוק מאוד מאוד מורגש, וזה בעיקר מרגיש שאין מישהו שמנהל את זה, אין מנהיג פה. אני חושבת שהמדינה הזאת צמאה למנהיגות ולמנהל חזק, ואני מקווה שמישהו יקום ויעשה את זה בקרוב.
כן, הבעיה שכל פעם שאנחנו בוחרים איזשהו מנהיג או חצי מנהיג, אז אנחנו מגלים גם את הבעייתיות בתוך הדבר הזה.
לגמרי. אבל תראי, גם התקופה הזאת מראה לי כל הזמן מחדש עד כמה יש פה ערבות הדדית מדהימה במדינה הזאת, ועד כמה אנחנו עוזרים אחד לשני, וזה, הראות פה היא באמת מרגשת מאוד.
תגידי, ומה החבר'ה שלך שם שעמדתם ככה מול בלפור? מה, תפרי לי את הרכילות מאחורה.
וואי, האמת שזה מדהים, אבל בגלל שאני לא עבדתי במסעדה כבר, כי סגרנו את המסעדה בקורונה.
שתכף תספרי לנו על הקונספט המגניב שלה.
כן, אז 4 חודשים בעצם לא תפעלתי סרוויס. זה היה מדהים איך תוך שנייה כל אחד לקח את התפקיד שהוא יודע לעשות הכי טוב בתוך המסעדה, וניהל את זה, את האופרציה הזו, הכל טיק-טק, הגיעו עשרות מתנדבים, עיתונאי אוכל, אנשי קולינריה, וכל אחד היה לו חשוב לעמוד ולהגיש אוכל, והשפים היו מדהימים, וגם התחום שלנו, שהוא לרוב תחום מאוד תחרותי וסיזיפי ומאוד ביקורתי, זה היה, זו הייתה הרמוניה מדהימה, כאילו כולם התנדבו בלי שאלות, זה היה כל כך ברור שאנחנו ביחד פה, ואני חושבת שזה מאוד חיזק אותנו, ואנחנו מבינים את הכוח שיש לנו.
אוקיי, עכשיו בואי תספרי ככה, תספרת לי ככה על הרעיון, איך את בכלל השתלבת לתוך העולם הזה, מאיפה זה הגיע, ומה הוביל אותך לשם, ומה זה הקונספט המגניב הזה ש...
אוקיי, שסגרנו, אנחנו מסתכלים קדימה, אבל כן.
למרות שהוא יכול, להיפתח שוב, לא?
יכול להיות. לא, אני לא יודעת, לא איתי כרגע, אבל כן. אז אני בעצם כל חיי הייתי בטוחה שאני הולכת להיות פוליטיקאית, והלכתי ללמוד מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים כשהייתי דיילת אוויר, אז למדתי באוניברסיטה הפתוחה. והייתי בטוחה שאני אהיה ככה לוביסטית או יועצת אסטרטגית, גדלתי בבית מאוד רוויזיוניסטי של הליכוד של פעם, האמיתי, של בגין. כן. וזה מה שהייתי בטוחה שאני אעשה. והתחלתי לעבוד בעולם המסעדנות ממש כשהשתחררתי מהצבא. המקום הראשון שנחתתי בו הייתה צ'ימי צ'אנגס, שזו הייתה מסעדה מדהימה בתל אביב. והייתי ככה תינוקת שהגיעה ישר מהצבא, כולם עבדו שם 7-8 שנים, לקח לי הרבה זמן שיעריכו אותי ואני אקבל איזו משמרת ככה טובה, 5 ערב או שבת בוקר. שנה אחרי זה היא נשטרפה ועברתי לעבוד בצפרה, הייתי עם חלק מצוות הפתיחה של צפרה, ואז גם התאהבתי בלפתוח מסעדות ולהקים אותם. הייתי בצפרה כמעט 5 שנים, ואז התחלתי, למדתי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים, ולאחר מכן למדתי יחסי ציבור ודוברות, חשבתי שהכל השתלב לי כדי שאני ככה אגיע לכנסת, התחלתי לעבוד באיזשהו משרד יחסי ציבור, והבנתי שזה לא בשבילי מאוד מאוד מהר, משהו ביקבע, מאוד לא התאים לי.
למה?
כי היה לי קשה לשבת מול מחשב כל היום ולעשות מצגות, הייתה חסרה לי האינטראקציה האישית, והיה מאוד חסר לי לארח אנשים ברמה הכי בסיסית. ואז עוד לא ניהלתי מסעדות, זאת אומרת, הייתי כזה מנהלת משמרת, מנהלת אירועים וכאלה, אבל לא ניהלתי את כל האופרציה. והבוס שלי אמר לזכותו, אז איזה יום אחד בא אליי והוא אמר לי, את נראית קבועה, וכאילו, מה היית רוצה לעשות אם לא את זה? ואמרתי לו, מסעדנות. והוא אמר לי, אז לכי תעשי את זה. ואני חייבת לו את זה, כי הוא ככה נתן לי איזשהו wake-up call. וזהו, ואז התגלגלתי, כמה ימים אחרי זה גיליתי שבטייז הוא ממש פה לידינו מחפשים, הם פותחים את המסעדה, ואני ככה התרגשתי עוד פעם להיות חלק מפתיחה. אז עברתי לטייזו, והייתי שם שנתיים. ולאחר מכן, כשהגעתי כבר להיות סגן מנהל מסעדה, וזה ככה, הבנתי שאני רוצה שזה יהיה שלי, כי די, כי בא לי להוביל את זה לגמרי, עם האג'נדה שלי ועם החזון שלי. קיבלתי הצעה מדהימה ממלון נורמן, שגם זכיתי להיות חלק מצוות הפתיחה שלו, וניהלתי את דיינינג, זו מסעדה יפנית, 4 שנים. ונורמן הוא מבחינתי, מעבר לעובדה שהוא הבית שלי, למרות שאני כבר לא שם הרבה זמן, אבל הוא בית ספר למסעדנות ולמלונאות, מספר אחת בארץ, מקום מאוד מאוד מקצועני. שם התאהבתי בתרבות יפן, כי ניהלתי מסעדה יפנית. גרתי בלונדון 3 חודשים, נסעתי לפתוח סניף שלנו בלונדון, שזה היה מקסים ומדהים לראות, כי אני תמיד גדלתי על זה שהמסעדנות בארץ לא מספיק מקצועית, ואז ביקשו ממסעדנית מישראל להגיע להכתיב נהלים בלונדון, והבנתי מה זה הקסם הזה שיש פה באירוח הישראלי.
מה זה, מה זה? על מה זה מוחזק?
אני חושבת ש... אנחנו גורמים לאנשים להרגיש מאוד מאוד רצויים. עכשיו, יש פה איזשהו קו מאוד דק, כי הרבה פעמים אנחנו יותר מדי סחבקים בתחום הזה. מכירה את זה שאת יושבת במסעדה ואומרים לך, חברים, מה קורה? או חבר'ה, רוצים עוד זה? אז לא את זה, אני לא אוהבת את זה. אפשר להיות נעימים ונחמדים גם בלי זה. אבל יש משהו מיוחד בקסם של האירוח הישראלי, איזושהי אינטליגנציה רגשית, איזשהו חום, להעביר חוויות אישיות, אנחנו נורא אמוציונליים בארץ, כאילו את נכנסת למונית והנהג אומר לך, מספר לך על זה שהוא רב עם אשתו והבן שלו, כאילו אנחנו נורא אמוציונליים, אבל כשמזקקים את זה ויוצקים תוכן מקצועי, אני חושבת שהעולם הזה נותן כלים שאין בשום עולם אחר, גם אם אתה בוחר לעסוק בתחום הזה וגם אם אתה לא, וזה מה שאני מנסה תמיד להעביר לצוותים שלי.
אני חושבת שאם אני ככה, דווקא מהזווית האימונית שלי או הטיפולית האנושית, מסתכלת על מה זה אירוח ישראלי או למה זה כן עובד, אז אני חושבת שיש בזה איזה שהם איכויות של חיבור אנושי. זאת אומרת, לנו כישראלי מאוד מאוד קל להתחבר. עכשיו, כל אחד מהתחום שלו, אז בקולינריה זה, יש איזשהו חיבור דרך האוכל או האירוח שהוא נורא נורא ישראלי. ישראלי זה אוכל ואירוח.
נכון.
זה חבורות.
נכון.
זה קהילות, זה ביחד כזה.
לגמרי.
ויש משהו בתרבות שלנו, ב-DNA שלנו הישראלי, שאוהב את זה ומבין מאוד את הבן אדם שיושב שם כרגע ומזמין את האוכל שלו, ויודע מאוד בקלות להעביר לו את התחושות, את הרגשות של מה זה פאן ומה זה חוויה הוליסטית לארוחה.
נכון, זה הרבה יותר מהאוכל. זאת אומרת, זה, את יודעת, אתה יושב במסעדה ומבחינתך זה איזשהו קונצרט, אבל מישהו חושב על הפלייליסט ועל האקוסטיקה ועל מתודיקת השירות, וכמובן האוכל והנראות והריח והכל. אבל בכלל, אוכל זה משהו שהפך להיות קטע בשנים האחרונות, עוד יותר מתמיד. זה נהיה הדבר הכי מדובר. אני הייתי באיזושהי הרצאה, באיזושהי שיחה של מנכ״ל פורבס טראבל אנד גייד, והוא דיבר על זה שהוא יושב בגלות בניו יורק, וכל אחד מתפאר, הבן שלי דוקטור, הבן שלי עורך דין, ואז מישהו בא ואומר, הבן שלי קונדיטור, וישר כולם מסתכלים ואומרים, איפה הוא קונדיטור? כאילו זה הדבר היחידי שמעניין. ובסופו של דבר האוכל הוא באמת, הוא גש, הוא מחבר בין אנשים, ודרכו אפשר לייצר שינוי ואפשר לעשות עשייה מדהימה, כי זה מעניין את כולם. ואני יודעת, המתנות שאני קיבלתי מהתחום הזה, והאנשים שאני הכרתי והפכו להיות חברים שלי וקולגות שלי, זה פרייסלס, וזה באמת מהמקום הכי מזוקק ונקי של התחום הזה.
איך את מסבירה את זה שאוכל זה משהו שמחבר בין כולם?
כי כולנו אוהבים לאכול. וכולנו צריכים לאכול.
קודם כל, לי יש 2 קטנים בבית שלא אוהבים לאכול.
זה ישתנה להם, זה יגדל להם.
אבל אני באופן אישי כן מאוד אוהבת לאכול, אבל אני... אבל אני רואה אנשים, כאילו יש גם מסביבי אנשים שזה לא בטריפה שלהם, כאילו אין להם, זאת אומרת גם אם זה יהיה פחית כרגע של שימורים של טירס וזה, זה it's good enough.
באמת, אני לא מכירה אנשים כאלו, אני מכירה אנשים שאוכל זה לא מרכז חיים וזה בסדר, אבל יש משהו, קודם כל, אוכל זה דבר מאוד נהנתני, ואנחנו חיים בתקופה כזו שאתה מצלם הכל, ואתה רוצה להראות שהיית, אז פעם אחת, זה עולם האינסטגרם והפייסבוק, וכל הרשתות החברתיות הביאו לתחום האוכל איזשהו אספקט חדש לגמרי. וחוץ מזה, לשבת במסעדה, אתה מתכונן לזה, אתה מתרגש, אתה מתקלח, אתה מזמין מקום, אתה...
בייביסיטר.
בדיוק, אתה מגיע לשם.
אתה חושב את זה כל השבוע, על הארוחה הזאת, אתה צם כל היום.
לגמרי, ואת יודעת, גם מבחינתי, ברגע שאנשים מגיעים אליי, זה סוג של תיאטרון, ואנחנו צריכים לתת להם כמה שיותר. אז אם זה לתת להם איזשהו added value של מידע על היין שהם שותים, על הקוקטיילים, על היסבי טיבול, על האוכל, זה... אני רוצה שהם ייצאו אחרת מאיך שהם הגיעו, ואני חושבת שלזה אנשים מתמכרים, כי אנחנו מכורים לחוויות בסופו של דבר.
זה מה שרציתי להגיד לך. אני חושבת שיש משהו בתוך העולם הזה, יותר מהאוכל, כמו החוויה.
לגמרי.
שאני לא יודעת אם זה להגדיר את זה ישראלי או לא ישראלי, כי אין לי מושג, לא דיברתי עם אנשים אחרים בעולם על הדבר הספציפי הזה, אבל יש משהו שמאפשר לנו לצאת רגע מהטירוף היומיומי שלנו.
ברור.
לתוך איזושהי חוויה. אני זוכרת ש... בעלי הזמין לנו איזשהו מקום, לא משנה באיזה מקום, ונכנסתי ונהניתי כאילו מהסיפור שיש שם.
ברור, זה... מי שחכם יודע לבנות סיפור. אני קוראת לזה תמיד, אומרת לצוות שלי שאנחנו קוסמי אסקפיזם, וזה מה שאנחנו צריכים לזכור.
בול.
אנשים מגיעים אלינו והם שלי, לשעתיים, לא משנה מה. הם שלי, יש בינינו איזשהו חוזה לא כתוב, ואני מתה על זה. זה כאילו, זה חומר ביד היוצר, זה נשמע קטן, אבל באמת באמת זה תמיד מה שאני מעבירה לצוות שלי. אני מבינה גם בצוותים שאני מנהלת תמיד, שבטח מילניאלס, וזה לא מעניין, כאילו אנחנו מאוד בעולם של אינסטנט, ותחום האירוח נותן לך כל כך הרבה כלים על להתבונן באנשים, כמובן על מחירות, על אינטליגנציה רגשית, איך לדבר עם בני אדם, ואיך להיות אותנטיים, וזה פשוט תחום שבתוכו יש כל כך הרבה, מי שיודע לקחת את זה, הוא עשיר בנשמה ובמקצוענות שלו. וזו המטרה שלי בעצם. אני חושבת שמנהלים טובים הם כאלה שמגדלים ומגדילים את האנשים סביבם, והתחום הזה לגמרי נותן לך את זה.
עכשיו שאת מדברת, אני נזכרת שוב בעצמי, בתחילת הדרך, שסיפרתי לך ככה לפני השידור, נכון. על זה שאני התחלתי את התחום שלי בעיצוב הפנים, התחלתי מברים ומסעדות, וזה מה שמשך אותי.
באמת?
זה הסיפור.
נכון.
וכשאז, אני מדברת לך כבר יותר מ-15 שנה, אז היה פחות את המודעות לכמה זה חשוב להעביר גם בעיצוב חוויה. זאת אומרת, זה, כמו שאת מספרת, זה הרגשי, זה הסיפור מסביב, זה הפלייליסט, זה הסאונד, זה הסאונד עצמו, הריחות, כאילו זה החוויה.
נכון, הוליסטית לגמרי, ממש חוויה שלמה. זה מדהים, באמת שזה מדהים, ואני מרגישה ברת מזל, וזו זכות ענקית לעבוד בתחום הזה. אני עובדת בתחום שהוא בצד היפה של החיים. חוץ מבתקופה הקרובה שאנחנו נעבור אותה, אבל זה באמת התחום היפה, ודיברנו על L28 ככה בנגיעה, כן. L28 הייתה גם איזושהי נקודת מפנה מבחינתי, כי...
רגע, תספרי לה, אני אספר. אני אספר. המיזם המאמן הזה.
אוקיי, אז L28 זו פלטפורמה קולינרית, שנתנה בעצם הזדמנויות לשפים צעירים, כל חצי שנה החלפנו את השף, הקמנו מערכת שלמה, מערכת תמיכה אופרטיבית, והשף בעצם התחלף כל פעם. וכל פעם ניסינו לספר סיפור אחר, יצרנו תפריט שונה לחלוטין של קוקטיילים ויין עם השף, וסיפרנו סיפור אחר לאורחים שלנו. היו לנו 3 שפים מדהימים, שולי גבריאל ונאיפה, ובמיוחד, כל אחד מהם באמת היה עולם ומלואו, והביא ככה סיפור אחר של ארץ ישראל היפה. שולי היא מלונדון, והיא גדלה בגליל, והיא הביאה מטבח איטלקי גלילי, והיא חזרה לארץ לבשל. גבריאל עשה את זה בגדול בניו יורק, והמטבח שלו הרבה יותר כזה upscaled, והוא הגיע לבשל אצלנו, הוא גם היועץ הקולינרי של הפרויקט, והאחרונה הייתה נעיפה, חברתי היקרה ואהובה, שהיא בכלל Wonder Woman בפני עצמה, אבל היא גם אישה מעצימה, והיא בת לעדה הדרוזית, שזאת עדה מדהימה של יותר מ-150 אלף אנשים שגרים פה, ומה שהיה חשוב לי בתקופה הזאת, זה לבוא ולקחת את האנשים המדהימים האלה, שהם באמת מלח הארץ, והם באמת הקצפת, הם בצבא ובתעשייה, ולהביא את המטבח המדהים שלהם ללב הצנטרום של תל אביב, ולהכיר לקהל הישראלי והתל אביבי, מה זה מטבח דרוזי, שזה הרבה יותר מפיתה עם לבנה וזאטר, וזה מטבח, אגב, מאוד מאוד מארח, כשאתה מגיע להם הביתה, להורים המדהימים שלה בירקה, ישר פותחים לך שם תה ועוגיות ופירות, והאירוח שם הוא בנשמה שלהם, והפרויקט המהמם הזה, שהוא היה ציוני וחלוצי, נתן לנו הזדמנות לעשות את זה, לצערי סגרנו איך שהקורונה התחילה, גם משיקולי הקורונה כמובן, בסופו של דבר זה נפל על זה, וזהו, ולפרויקט הבא, אבל זה היה באמת ככה הדבר האחרון.
זה נורא מרגש אותי באופן אישי לראות נשים שלוקחות על עצמן מיזמים כאלה, גם אם זה בשיתוף פעולה, כן, אבל זה לא משנה, זה עדיין חלק מאוד משמעותי, כי אני פוגשת אצלי בקליניקה והרבה, וגם מקולגות ואנשים שאני מכירה מסביב, שנורא נורא פוחדים לעשות את זה, ונורא חוששים ללכת על כל הקופה. אני קוראת לזה להמר, כן? אבל זה כאילו להמר בקונוטציה חיובית בעיניי, זה לא כן. להמר. והייתי רוצה לשאול אותך ככה על המקום הזה שלך. בסך הכל, זה עולם מאוד מאוד גברי. עולם המסעדנות. אני גם יודעת את זה מהזווית שלי כמעצבת, ואני רואה גם ממה שקורה. ואנשים החזקות או הפורצות דרך בתחום הזה הם די בודדות שם. ואיך זה לך כאילו זה מרגיש? זה כמו שאני מתארת את זה?
תראי, זאת שאלה טובה. לי אישית קצת קשה עם ההגדרות האלה של גברים נשים. אולי כי גדלתי עם אישה סופר עוצמתית שהייתה בשבילי הגבר הכי גבר בעולם והאישה הכי אישה בעולם. אז זה אף פעם לא היה אישו בשבילי. אבל כן, זה תחום שאני יכולה להגיד לך שכשאני מתקדמת בסולם, ועכשיו לקראת התפקיד הבא שלי שאני אהיה בו, אני עדיין לא יכולה להגיד מהו, אבל זה למנכ"ל איזשהו מלון שנקווה ייפתח בעיר, ברור לי שאני לא יכולה יותר שיהיה לי את הבוס הזה מעליי, שאני ככה מנהלת, אבל לא באמת מנהלת עד הסוף. זאת החוויה שלי. אני חושבת שלנשים יש כוח מאוד חזק בניהול. יש איזושהי קריזמה שקטה ואותנטיות שכשיודעים להביא אותה היא מתפרצת והיא בלתי ניתנת לעצירה. זה משהו שהוא...
כי אנחנו מערכתיות.
נכון, ושוב פעם, כאילו קשה לי עם זה, קבעתי עם גברים מדהימים, ומרבית חבריי הם גברים מדהימים.
שום בעיה עם גברים, אין לי שום בעיה עם גברים.
לא, גם בתחום, גם בתחום. אבל כן, נשים מסתכלות ברבדים אחרים. אני רואה את ההבדל בין ניהול גברי לניהול נשי. אני, רוב החיים שלי אומרים לי שאני אמוציונלית מדי בניהול שלי, ושאני יותר מדי, את יודעת, ככה חושבת על הדברים, אבל אין פה שום סתירה. זאת אומרת, העובדים שלי, מבחינתי אני יודעת עליהם הכל ואני גם מחבקת אותם ומנשקת אותם כשצריך, לא בתקופת קורונה, אבל אני גם יודעת לבקש מהם להיות כמו שצריך ואני אפילו לא צריכה, את יודעת מה? אני לא צריכה בגלל שכשאתה אותנטי עם העובדים שלך, אז כל אחד יודע את המקום שלו בתוך המערכת ובדיוק זה מצחיק לפני, אתמול פגשתי עם מישהי שפעם עבדנו ביחד והיא אמרה לי כן, סיפרנו למישהו שעבדנו ביחד ואז היא אמרה, כן, עבדתי אצלך. ואז אמרתי לה, לא עבדת אצלי, עבדת איתי. וזה כל כך נכון, זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכולנו, ואני חושבת שנשים הרבה יותר ענבות לגבי הדבר הזה לרוב.
יש משהו, קודם כל אני ראיתי אתמול או שלשום, אני לא זוכרת איזושהי כתבה, וצליחו לי שאני מכנסה את עניין הקורונה פה לשידור, אבל זה בלתי נמנע בשיחה הספציפית הזאת. אבל ראיתי איזושהי כתבה על זה שהמדינות היחידות שהצליחו להתגבר על המצב בקורונה היו אלה שיש להם בראשן נשים. נשים,
כן, הסקנדינביות וניו זילנד ונכון. תראי, זה מעורר שאלות מאוד, שוב פעם, הלוואי ותהיה כאן אישה.
אף אחד לא מקשיב, אין גבר שמקשיב לנו כרגע.
את חושבת? לא, שוב פעם, אין פה, המנהיג בעיניי הכי טוב שהיה פה בכל הזמנים הוא מנחם בגין, הוא היה גבר. אבל יש משהו שונה בניהול נשי, שוב פעם, יש איזושהי הסתכלות אחרת, אני חושבת שאם הייתי צריכה להגיד במילה אחת מה ההבדל, זה חמלה. נשים יודעות לחמול הרבה יותר, לא יודעת אם באופן מובהק יותר או לא, או פחות, אבל יותר מהר. הן רואות לבפנים יותר.
כן, את חושבת שזה זה?
אני חושבת שזה זה. אני חושבת שזה משהו שורשי, וזה מה שאני חווה מזה. אני גם רואה את ההבדל בין הגברים בין הצוותים הניהולים שלי, בין הגברים המנהלים שלי, ובין הנשים, וזה ההבדל. ושוב פעם, צריך את שניהם כדי להתקיים, כמו בטבע. אי אפשר לבחור או-או. זה חשוב מאוד, אבל לגמרי הייתי שמחה לראות פה איזו אישה מדהימה, לוקחת ומנהלת את המדינה הזאת.
וואו, גם אני, ממש.
אנחנו צריכים למצוא, רק מי תרצה לעשות את זה?
כן, העניין הוא שזה מתחיל תמיד להתערבב עם דברים אחרים, כי גם הנשים החזקות יותר, אלה שהם פירלס ואלה שהם הם צריכות איכשהו, עוד פעם, שוב, מההתבוננות שלי מהצד, כמישהי שמלווה נשים, הן צריכות כאילו להיות סוג של חלק מהעולם הגברי, ואז משהו מהנשיות שלהם נכבה. או שמשהו מהנשיות שלהם נכבה, או שהם פשוט פורשות באיזשהו שלב, כי הן מבינות שהן לא יכולות יותר להיות נכון. משהו שהן לא.
נכון. נשים, אני חושבת שבכלל, זה אולי כך גולת הכותרת בנשים שהן נשות עסקים, שתמיד אנחנו מרגישות שאנחנו צריכות לעשות הבחירה הזו באיזשהו שלב בחיים. להביא משפחה או לבחור בקריירה, להיות האישה הזאת שסופגת, או להיות, את יודעת, האישה הקטנה יותר. בעיניי, דבר ראשון, להביא את הנשיות שלך לעבודה זה משהו שאם את יודעת לעשות את זה במינון מסוים, הוא מצוין והוא מדהים, כי נשיות יש בה כוח מתפרץ מטורף, ואני לא מדברת על לגלגל עיניים, וזה לא הסיפור, זה לא נשיות מבחינתי. ובכלל, ההגדרה הזו לי מאוד מאוד קשה, שאת צריכה לבחור באיזשהו שלב. אפשר לעשות הכל, אפשר לעשות גם וגם וגם, ולא צריך לבחור, ואפשר להתמקצע, ואנחנו כל כך חזקות שאנחנו יכולות לעשות את זה. אני באמת לא רואה באיזשהו אישיו, כמובן שזאת הקרבה, אבל תמיד יש הקרבה בכל דבר בחיים. גם מישהי קרייריסטית שמבטרת על הקריירה שלה, זאת הקרבה, והיא הולכת לישון איתה בלילה, והיא קמה איתה בבוקר, ובעיניי אפשר לעשות גם וגם.
גם בעולם המסעדנות?
חד משמעית. חד משמעית. אני ראיתי, לי היה מודלים מדהימים של נשים לידי שהיה מנהלות מדהימות שהייתה להם משפחה וקריירה ענפה, והם עשו את זה בגדול. אני חושבת שזה תלוי כמה אתה מתמקצע, כמה אתה מסתכל פנימה, מודע ליכולות שלך, וגם איך אתה מנהל את החיים. כמובן, חשוב מאוד בפרטנר שאתה בוחר, שהוא יפרגן לך והוא יכיל את הדבר הזה. זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור שהוא צריך לקרות.
כמה נשים את מכירה שעשו את זה בעולם הזה? וגם יש להם משפחה.
לא מעט, לא מעט. זה מרגיש שאולי המסעדנים הגברים יותר ככה, אני יכולה להגיד לך, כשעלינו לירושלים לפני כמה ימים, אחד החבר'ה דיבר במיקרופון, ואז הוא אמר, איזה כיף לראות שיש פה רוב נשי. והיה רוב נשי על האוטובוס, ויש מלא שפיות נשים, מלא מסעדניות נשים, אולי הרבה מהם לא בפרונט, אבל זה קורה וזה גם מתחיל לקרות יותר, נשים בוחרות בזה כקריירה.
אוקיי, אז אני רוצה לעבור איתך ככה במעבר חד, כי נראה לי שמצינו את עולם הנשים פה.
בחיים לא, אבל כן, הזמן דופק.
וככה לדבר איתך על בדרך כלל לכל אחת מאיתנו יש עוד איזה סייד ג'וב פנימי כזה.
אוקיי.
כזה ששומרת לעצמך.
נכון.
וממה שהבנתי ממך, אז יש לך גם אחת כזה.
נכון.
אז בואי תספרי לנו עוד.
את מדברת על השירה? כן. כן, אז אני כותבת די מאז שאני זוכרת את עצמי. די. כאילו, לא יודעת, אולי לפחות 25 שנה כזה. הדבר הראשון שכתבתי, באמת, זה לא הייתה שירה, זה היה מכתב, אני גם אוהבת לכתוב מניפסטים. כתבתי מכתב ללאה רבין. אחרי שיצחק רבין נרצח, אני ילדת נרות קלאסית, גדלתי ברמת אביב, והייתי בתשע, וכתבתי לה מכתב של 5 עמודים, ושמתי לה אותו בתיבת דואר, במעטפה. וואו. חשבתי שיהיה לה מאוד 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 מעניין לדעת מה זה עשה לי, ומה זה גרם לי להרגיש. ושם בעצם זה הפעם הראשונה שאני זוכרת שכתבתי משהו. ועם השנים...
היא הגיבה לך?
היא לא הגיבה לי אף פעם. לא, היא הייתה קליינטית של אמא שלי, שזה מצחיק. לאמא שלי הייתה מספרה, והיא הייתה קליינטית שלה, אבל היא לעולם לא הגיבה לי. אבל אני כזה רוצה לדעת שזה הגיע אליה למקום מבטחים. ואני ממש כותבת שירה כזה מגיל 11-12.
מה, בגיל 9 לכתוב 5 עמודים, זה נראה לי די מטורף.
כן, האמת שאני זוכרת שהבאתי את זה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, אני צריכה שתעצרי לי ברבשי 5, שזה איפה שהוא גר, ונשים את זה, וכאילו הסתכלה עליי, ואמרה לי, מאיזה כוכב נחתת, כאילו, והייתה גם גאה בי, אבל גם לא הבינה, ואז כזה גם הבנתי שיש לי המון דעות, ואני כל הזמן חשוב לי לשתף אותם.
בדיוק מה שבאתי להגיד לך, מאוד ג'נג'יונרי.
מאוד.
מצידך בגיל 9.
מאוד, מאוד. אבל אז עבר לשירה באמת, והייתי שנים כותבת למגירה, מה שנקרא הקלאסיקה שלא לפרסם את זה החוצה. ולאט לאט התחלתי לפרסם כזה בבמה חדשה, התחלתי להביא לכל מיני אנשים שאני מעריכה לקרוא את זה. והאמת היא שלפני שנה, ממש, יש לי עוד מעט יום הולדת, וביום הולדת שלי שנה שעברה, החלטתי לעשות לעצמי מתנה. הגדתי את כל השירים שכתבתי, ראיתי שיש לי משהו כמו כמעט 100 יצירות. ובחרתי 50 מהם, ופקתי ספר מאוד מאוד יפה, שהבאתי אותו מתנה לאנשים הקרובים אליי. היה לי חשוב ככה להשאיר להם משהו ממני.
למה לא בהפצה?
לא יודעת, זה לא, אני לא מתיימרת, את יודעת, מילים זה משהו שהוא כל כך מייצג אותי, ואני כל כך מעריצה אותו. זה אגב לזכותו של אבא שלי, שבאמת לימד אותי לקרוא ולכתוב בגיל 3.5, והתאהבתי במילה הכתובה, ואת יודעת, אני קוראת בבית, לא, תרצה אתר, ויונה וולך, וחנוך לוין, ואלתרמן, וכאילו, מי אני מולם? אז יש לי את המילים שלי, אני מפרסמת באינסטגרם, לחברים שלי יש את הספר, וזהו. ואני אוהבת את זה, זה השחרור שלי, זה הריפוי שלי, זה המקום שכאילו, אני כל כך פורחת בו, ואני מודה על זה שיש לי אותו.
כמו באוכל? או שאני שאלתי כרגע מה היא אוהבת יותר, אבא או אימא?
אוי, את מי אני אוהבת יותר? זה ממש שאלה קשה. לא יודעת, אני לא יודעת לענות על זה. כל אחד מוצא ממני רגשות אחרים לגמרי.
באמת? זה כל כך שונה?
כן, כן. אוכל זה אמוציה, וזה לוקח אותך למחוזות. כאילו, אוכל זה בגוף. בגוף.
אוכל זה כאילו החוצה, והכתיבה זה פנימה?
כן, הכתיבה זה בנפש, זה מנקה אותי, ואוכל זה איזושהי, לא יודעת, חגיגה כזו מבחינתי תמיד. גם לשבת בבית שאני אחתוך סלט, זאת תהיה חגיגה, כאילו אני...
כאילו אוכל זה עם אחרים, ואת הכתיבה זה לשלך.
הכתיבה זה שלי, כן, לגמרי.
זאת נשאירה את זה אצלך גם.
נכון, נכון.
אני רוצה שתשתפי אותנו ככה באיזה נגיעה, קצה המזלג, על איזה סוג כתיבה ככה היא זאתי שמעניינת אותך.
אוקיי.
ומה החלום שלך בנושא הכתיבה?
יואו. ואז מדהים, כי אחד השירים שבחרתי, שאמרת לי לבחור, אז זה של...
אנחנו בסיום, אנחנו נשמע את השיר האחר, את השיר השני שלך.
כן, שזה של אחד האמנים האהובים עליי בעולם. אז מה החלום שלי? אני כותבת שירה, כאילו, אני כותבת גם בחריזה, ואני כותבת גם פרוזה, אני כותבת גם סיפורים, אני כותבת ספר ילדים עכשיו, שאני מקווה שהוא יצא מתישהו, אז אני מאוד ורסטילית גם בכתיבה. זה יכול להיות על נשיות ועל זוגיות, וזה המון על אימא, וזה על החיים עצמם, על אכזבות ואהבות, ועל המורכבות הזאת שנמצאת בנו, והשיח הפנימי הזה כל הזמן, וזה מחזק אותי מאוד לקבל תמיד תגובות מאנשים שזה נוגע בהם, וזה מרגש אותם, וזה מתחבר להם, וזה כיף, זה באמת, זו גם זכות. אז זכיתי פעמיים, גם באוכל וגם בכתיבה.
אם את לא משחררת את זה, איך אנשים...
אז אני משחררת באינסטגרם, אני לא, שוב פעם, אני לא מתיימרת עכשיו, הלוואי, אם מישהו פה, אני קורא, כל קורא, אם מישהו רוצה להציע לי לכתוב טור שבועי, אני מאוד אוהבת את זה, אבל זה לא המיין ג'וב שלי.
את יודעת מה אני רואה במפה האנושית שלך?
מה את רואה? מעניין. מה הכוכבים אומרים?
לא, לא כזה, פחות כזה, אבל... אני רואה מישהי שהולכת עם הדברים עד הסוף. זאת אומרת, וגם עם הרבה מאוד, יש, זה מרגיש לי כמו הרבה מאוד היסטוריה בהווה. כאילו, אם הייתי צריכה להגדיר אותך, אנחנו לא מכירות.
נכון.
שנפגשנו, אבל יש איזה משהו מאוד שמביא, שלפי איך שאני רואה אותך, זה מביא את ההיסטוריה להווה. זאת אומרת, את חיה איזושהי היסטוריה, יש לי איזו תחושה שאפילו היית איזה משהו איפשהו.
בגלגול הקודם?
כן, יכול להיות, אבל כי אני לא מכירה הרבה מאוד אנשים שבאים עם חוויה של, קודם כל השיר שבחרת, השיר הראשון שבחרת.
אווירה בחום?
כן, יש לו סיפור ועבר, והחיבור לבגין, באמת, וכאילו יש בך משהו, והשורש המרוקאי, יש בך משהו שהוא לא טיפוסי כל כך לדור שלנו בעיניי.
אוקיי.
אנחנו מאותו דור, נכון?
נכון, 85.
אוף, אז אני הרבה יותר מבוגרת ממך.
נראית מולה.
אבל אנחנו עדיין אותו דור, פחות או יותר. וזה לא כל כך טיפוסי למה שקורה היום.
אני מרגישה שאני נשמה עתיקה, כאילו גדלתי, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל היה לי סיפור חיים מאתגר גם, ונחשפתי לדברים שילדים לאו דווקא נחשפים אליהם בגילאים צעירים, בגירושים של ההורים, וניסויים שניים של אמא שלי, ולמדתי, את זה אני מבינה בשנים האחרונות, שלמדתי לנהל בגיל 8. אני ניהלתי דברים בגיל 8 בבית, והיו לי כלים שהייתי חייבת לעשות אותם. ובעיניי זאת היום מתנה, כאילו הרבה פעמים הסתכלתי על זה אחורה ואמרתי, וואו, איזה, כאילו היה לי הרבה לסחוב על התיק הזה, אבל היום אני מרגישה שאני רואה דברים אחרת, וזה כל כך כיף לי גם להעביר את זה הלאה, וזה גורם לי להתחבר עם הרבה יותר סוגים של אנשים סביבי, וזה כיף.
מה זה רואה דברים אחרת?
כשאני מסתכלת על סיטואציות, אני רואה אותה מכל הכיוונים. אני לא בן אדם שמסתכל על סיטואציה ואומר, זה ככה או לא ככה. אני משתדל תמיד לראות את הצד השני, למה הוא עשה את זה, יש לי מודעות עצמית מאוד גבוהה. ואני מניחה שזה חלק מזה, אבל כן, אני גם מרגישה לפעמים שאני איזה old soul כזה.
לגמרי, אני חושבת שזה גם מה שאולי מביא את האיכות שלך גם לאוכל, גם לכתיבה.
תודה, הלוואי.
תראי, אנחנו עומדות, יש לנו 5 דקות אחרונות לשידור, נכון? אמרתי לך שזה יטוס.
נכון.
אז הייתי רוצה לשאול אותך אחד, מה זה ההצלחה עבורך?
אוקיי.
אז, ואחר כך יש עוד שאלה קטנה.
יאללה. הצלחה עבורי. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל קודם כל זה באמת להיות מאושר, להשיג איזשהו אושר פנימי שלא תלוי בדבר. והצלחה בעיניי זה לגרום לאנשים סביבך להשאיר להם משהו, להעביר את זה הלאה, לתת להם משהו, לשנות להם את הצורת מחשבה, את הדרך שבה הם מסתכלים על דברים, להפוך אנשים סביבך להיות טובים יותר, להיות בעשייה כל הזמן, בעשייה משמעותית, גם אם הדבר שאתה עושה הוא נשמע לך זניח או פשוט, או את יודעת, אנשים סביבי כל הזמן אומרים לי, אני תמיד, יני והבן זוג שלי תמיד צוחק עליי, שאני כאילו יכולה להתחבר עם עץ ברחוב או עם נהג מונית, וזה לא מוזר אם אני אחזור הביתה, ואני אכנס לקחת צמיחה וישים אותה על הומלס בחוץ, וכאילו, אנחנו, יש לנו כוח מטורף בידיים, כל יום מחדש, ואתה יכול לשנות לאנשים את היום בבוקר טוב, באקסטרה מייל שאתה עושה לעזור למישהו, וזאת הצלחה בעיניי, לגרום לאנשים אחרים סביבך להיות טובים יותר, מאושרים יותר, זה מה שמסב לי את האושר הכי גדול בעולם, באמת.
מדהים. וככה, עוד שאלה אחרונה.
כן.
ואז אחר כך אנחנו נסיים עם השיר, אבל בא לי לשמוע איך את מפנטזת על עולם הקולינריה, נגיד לעוד 50 שנה.
יואו.
כאילו, עכשיו זה ביג דרים.
אחלה פינטוז, כן.
זאת אומרת, זה מתקחי את עצמך הכי רחוק.
אני אקח.
אתגרתי.
קודם כל, אני הוא יישאר פה, אין לי שום ספק. אוכל זה, קודם כל, הוא ככה בחוד החנית של מדינת ישראל. ישראל הפכה להיות מעצמה קולינרית. דיברנו על אנשים שהם סטוריטלרס, יש פה כל כך הרבה סטוריטלרס. זה מושרש בנו, אנחנו איזשהו קור היתוך שהגיע לפה מכל כך הרבה מדינות, ממש כמו מדינת ישראל. ויש לנו פה סיפור גדול יותר מכל אחד מאיתנו כאינדיבידואל. אז אני חושבת שהקולינריות תמשיך ולהתפתח. אין לי ספק שהקולינריה הישראלית כבר הופכת להיות באמת אחת הקולינריות המעניינות בעולם ברמת קולינריה צרפתית ואיטלקית. אז אין לי ספק שזה יגיע למחוזות הכי גדולים וגבוהים אם ממשלת ישראל תתן לנו להמשיך לחיות. ואנחנו באמת שגרירים של מדינת ישראל, ואני חושבת שהאירוח פה יהפוך להיות הרבה יותר לגיטימי, הרבה יותר אנשים יבחרו בו כמקצוע.
אבל מה יקרה לו תוך 50 שנה?
יהיה הרבה יותר טעים. הרבה יותר טעים, הרבה יותר נעים, הרבה יותר מקצועי.
אנשים ישבו באותה צורה?
אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה להאמין שהדבר היחידי שלא ישתנה פה אי פעם באנושות, זה הקשר האנושי. עם החדשנות ועם הרובוטים ועם הרשתות החברתיות, אין שום הרגשה בעולם שממצה תקשורת אישית, חיבוק, מבט בעיניים, וזה מה שקולינריה ישראלית מבחינתי, וזה בחיים לא ישתנה פה.
טוב, מה אני אגיד לך? זו סיבה טובה לעבור לשיר האחרון שבחרת.
נכון.
שזה הכי גדול בעולם. בהתחלה הסתכלתי על זה ואמרתי, אבל אמרתי לך, תבחרי שירים של נשים.
נכון.
ולא הבנתי את הקשר עד שהקשבתי לשיר.
נכון. אז השיר הראשון היה של אישה ושל גבר, של יוסי ושל אילנה. השיר השני הוא של שלום חנוך, שהוא גם חבר יקר שלי, זכיתי. ואגב, הכרתי אותו דרך עולם הקולינריה, שהוא היה אורח שלי לימור והוא המדהים. והכרתי דרכם את השיר הזה, זה מאלבום שנקרא ערב ערב, שיצא ב-97, אלבום קצת פחות מוכר של שלום, אצל העם, הוא קצת ג'אזי וקצת בלוזי, והוא כל השיר מדבר על אישה, שכל דבר שהיא עושה הוא הכי גדול בעולם, אבל כל דבר, ומבחינתי זאת נשיות, זה הכי גדול בעולם.
אז טוב, אז מורני, תודה רבה שבאת.
תודה שהזמנת אותי, היה לי מדהים.
אנחנו גם לי ממש, ומרגש גם, אני תכף אעשה איתך סיכום בחוץ, בלי שאף אחד ישמע. אז תודה שהזנתם לנו, אנחנו פה, אני פה לפחות, פעם בשבועיים, בימי חמישי בערב, זה הרדיו חברתי הראשון. הפינה שלנו, תודה, פוגשת נשות עסקים. אפשר לשאול את מורן שאלות בפייסבוק, בלייב, בדפים, באינסטגרם. או שלי, בקהילה שלי, תודה, פוגשת נשות עסקים, או בדפים הפרטיים והעסקיים שלנו. אז תודה רבה שהזנתם לנו, ושיהיה לנו סוף קורונה שמח.
אמן.
עם הרבה מאוד אוכל.
שיהיה נעים וטעים.
יאללה, לילה טוב, תהנו.
לילה טוב.
תודה, פוגשת נשות עסקים. עם מורטו לדנו.